יום חמישי, בכסלו תשע"א, 9 לדצמבר 2010, שורו של הרב מיכאל אברהם, בנבוכי הדור.
בפרק ו' אחד, הדף שצילמתי לכם, מורכב מעוד שלושה עמודים שמופיעים בכתב היד, משום מה צונזרו כאן, לא לגמרי ברור לי למה. במקרה הזה, זו באמת צנזורה מרחיקת לכת אם זה נבע מחשש. אני לא יודע, או שזה סתם משמעתה מסיבה אחרת. טוב, הקפירה שכאן, זה ו' אחד, עמוד למד א'.
הדברים טעונים לדבר רחב מכיוון של עולם?
לא, זה ראינו פה כשדיברנו על הפתיחה, אבל במקרה הזה, אם זה באמת נבע מצנזורה ש... מי השם ההוא והיתנות בקטעים האלה, אז אני באמת לא מבין מה עוד השם. אני יכול לראות מי שרואה בזה בעייתיות, אבל אם זה בעייתי, אני חושב שזה כבר באמת אפשר היה להשמיט חלקים רחבים מהמקורות שלנו.
מפחדים שזה יפגע בסמכות של תורה שבעל פה? מפחדים שזה יפגע בסמכות של תורה שבעל
פה? טוב, הכפירה שקמה למטה רשע לרגלי שיטת ההתפתחות בספר. פה הבאתי רק את ההשלמות. בספר ו' אחד יש שתי פסקאות ראשונות שמופיעות גם שם, והדף מתחיל מהפסקה שאחרי. הכפירה שקמה למטה רשע לרגלי שיטת ההתפתחות מחוסר ידיעה לרדת לעומק העניין ביחס ההתפתחות בכלל המציאות, ביחס זה עם סין, לא עם סמך, זאת אומרת, מאיפה זה מגיע? עוד מעט, לא יחס למה הוא מתייחס, אלא מה מקורו, מאיפה זה מגיע, מה היחוס שלו, כן? הוציאה פעולותיה גם כן לרעה על דבר היחס, עוד פעם בסין, של תורה שבעל פה. כאילו, מה היחוס של תורה שבעל פה, מאיפה היא באה? זה בעצם מה שהוא מתכוון לומר. זאת אומרת, יש פה בעצם לרגל שיטת ההתפתחות, נוצרת איזושהי כפירה שהיא מין מטה רשע של שיטת ההתפתחות. והוא נוצר כתוצאה מחוסר ידיעה או חוסר יכולת לרדת לעומק העניין ביחס להתפתחות בכלל המציאות. אז לא מבינים את המושג התפתחות. מכיוון שהתחילו החוקרים לראות בכל המציאות ההשתלמות הלאיטית, השתעבדו חוקרי עמנו להחזיק שגם הבניין הגדול והנהדר, תורה שבעל פה, שעל פיו חיים כל בית ישראל, גם הוא לא בבת אחת נוצר, כי מתפתח לאיתו מעט מעט, דור אחר דור. והנה אך החלה ההשערה הזאת להתפשט, והנה קמו המון כופרים פורקי עול ומנתקי מוסרות, שביקשו להפוך קערה על פיה, ולהשמיע דת ודין. השמיע כלומר לשנות, זה פסוק מדניאל.
איזה עמוד?
למדלת. להשמיע דת ודין. בעצם הטענה היא שכיוון שתורת ההתפתחות אומרת שדברים מתפתחים ומשתכללים לאט לאט, אז כיוון שכך, גם תורה שבעל פה כנראה התפתחה לאט לאט עם הזמן. ואם כך, אז בעצם מקורה הוא לא בסיני, אלא מקורה הוא בחכמי הדורות למיניהם ולדורותיהם. וכיוון שכך, אז בעצם אנחנו לא אמורים להיות מחויבים. אלה תוצאות שהן תוצרים של... של בני אדם, ולא תורה שניתנה בסיני, תורה אלוקית שניתנה בסיני, וכיוון שכך, אז בעצם קמו כופרים ופורקי עול מנתקי מוסרות וכו'. ותולה את זה בתורת ההתפתחות בעצם, כי באמת בהסתכלות המדעית, אז מסתכלים על מבנים מורכבים כמשהו שהתפתח לאט לאט. גם תורה של הרצל זה איזשהו מבנה מורכב, וכיוון שכך, ברור שהוא נוצר לאט לאט לאורך ההיסטוריה. אם זה כך, אז זה לא ניתן לנו בסיני. והנה אלה הכופרים מבלי עולם לא השכילו שאין הנידון דומה לראיה. אין הנידון זה התורה שבעל פה והראיה זה תורת ההתפתחות. האבולוציה. אם ההתפתחות החומרית תלויה בזמן, הוא מפני שכל תנועה חומרית דורשת זמן. והיא בעצמה מרשמת את הזמן. מה הכוונה? המושג זמן בכלל, זו נקודה מעניינת, דיברנו על זה כשדיברנו על השורשים באחת השנים הקודמות, שהמושג זמן בהקשרים החזליים וההלכתיים בכלל, הוא בעצם לא המושג המופשט שעליו אנחנו מדברים כאן, אלא זה איזשהו סוג של תנועה של גרמי שמיים. אנחנו אומרים על יום ולילה, הכוונה איפה השמש נמצאת, התנועה של גרמי השמיים הם לא אינדיקציה למעבר הזמן, הם הזמן. יש איזושהי תחושה שבעצם הזמן פירושו איפה נמצאת השמש ואיפה נמצא הירח, לא איזשהו ציר מופשט שאנחנו רואים את השמש ואת הירח, רק כנעים על פני הציר המופשט הזה. יש בזה כמה השלכות, כמה מקורות שרואים את זה. בכל אופן, והיא בעצמה מרשמת את הזמן. זאת אומרת, לזמן אין קיום מצד עצמו. זה לא איזשהו יש מופשט שזורם לו בלי שום, לא משהו מוחשי. אלא התנועה של דברים וההשתנות של דברים היא מהות הזמן. זאת אומרת, זה בעצם מה שאומר שיש לנו פה זמן. אם שום דבר לא היה משתנה, אז לא היה זמן. מה שלא כל כך מתאים לתפיסות, בטח הפיזיקליות, נגיד המודרניות. שרואות את הזמן כאיזשהו משהו שקיים עוד לפני התהליכים שמתרחשים בתוכו. אז גם אם לא הייתה תנועה או לא הייתה השתנות של אירועים או של עצמים על פני ציר הזמן, הזמן זורם. אולי לא היינו שמים לב לזה, אולי לא היינו מרגישים את זה, אבל הזמן הוא לא האירועים עצמם. הזמן הוא איזשהו ציר מופשט שהקואורדינטה שעל פניה נעים האירועים. טוב, בכל כך, זה מה שהוא כותב, זה היא עצמה מרשמת את הזמן. אבל תעופת השכל, זה העניין החומרי. אבל תעופת השכל, אין חקר למהירותו. וקטן הדעת לא יוכל לשער איך ברגע אחד חובק החכם הגדול זרועות עולם, ומשקיף על חזון של רבבות אלפי שנים, וסוקר בסקירה גם כן המון פרטים לאין תכלית. אם כן, יש להתפלא על אורח השכל היותר מעלה ונסגר. השכל האלוהי שבנבואת אדון הנביאים, שבחוקים ומשפטים שציווה מורשה קהילת יעקב, שהשכיל אז גם כן להמון פרטיהם ואורחות משפטם. ואיך יוכל שכל בריא להסתפק בזה שלא ניתנו מילואים ובאורים להרבה פרטים על פי אותה הדרך עצמה שהגיעו לנו הכללים? אז הוא אומר בעצם שיש הבדל בין ההתפתחות החומרית, האבולוציה, לבין התפתחות של תהליכים אינטלקטואליים, של שכל, כיוון שהאבולוציה של תהליכים פיזיים לוקחת זמן, כל תהליך פיזיקלי לוקח זמן, אבל התהליכים השכליים, הנפשיים, או השכליים בעצם, הם לא תהליכים לוקחים זמן, הם מין איזשהו, אתה יכול לזכור בסקירה אחת תהליך שההתממשות שלו יכולה לקחת אלפי שנים, ועם המון פרטים וכולי, וכיוון שכך לא נכון ללמוד מתורת ההתפתחות מן האבולוציה על ההתפתחות של ההלכה. אז אם בעולם החומרי תורת ההתפתחות היא נכונה, או יכולה להיות לפחות נכונה, כמו שאמרנו בפרקים הקודמים, בעולם של התפתחות ההלכה זה לא נכון. אז התפיסה היא בעצם שהכל ניתן בסיני על ידי משה רבינו, שנייה אחת, ומשה רבינו בסקירה אחת, באיזשהו שכל מהיר, הצליח להעביר או לעבור או להעביר את כל הפרטים כולם בבת אחת. אבל שום דבר לא התרחש לאורך ההיסטוריה יותר מאוחר. הכל בעצם מועבר אלינו ממשה רבינו. זה מה שיוצא משתי הפסקאות האלה.
קודם כל,
נדמה
לי שגם
הרב
קוק, בעצם הרעיונות של האבולוציה מקודם, מעבר לאבולוציה פיזית, הוא דיבר גם על אבולוציה תרבותית. זאת אומרת, האדם היום, כל ההישגים שיש לנו לא היו לנו לפני 4,000 שנה.
נכון, אבל תרבות זה גם התרחשות.
זה אבולוציה תרבותית.
לא, אבל תרבות זה גם סוג של התרחשות בעולם. לא משנה שזה נמצא על ידי התרבותית.
זה
של
המשגות, של רעיונות.
אבל הרעיונות בהחלט ייתכן שהיו תמונים כבר בשורש מההתחלה. ההתממשות שלהם בפועל זה איזשהו תהליך היסטורי. היסטוריה גם מתרחשת על ידי אנשים, על ידי עצמים, על ידי בני אדם ישים שפועלים בעולם. אז לוקח לזמן. אבל כשאתה מסתכל על הרעיונות מצד עצמם, הקישור ביניהם הוא לא משהו שלוקח זמן. יכול להיות שכל הפרטים באמת היו תמונים באיזשהו רעיון איולי, כן, תורת השדה המאוחד. איזשהו רעיון איולי מוצא שהיה כבר בהתחלה, ובעצם כל הפרטים היו בתוכו. עד שזה מחלחל, ומתחילים להתנהג על פי זה, וזה מתממש, וזה מופיע, זה תמיד היסטורי כבר, זה כבר לא שאלה שצריך לי. בסדר? אני חושב שהוא מתכוון למשהו דומה גם בהקשר התורני. כי פה באמת צריך, זה טעון ביור, ובהמשך אנחנו נראה שהוא גם מציע אלטרנטיבה לתמונה הפשוטה שהוא תיאר כאן. מה שהוא תיאר כאן היא לכאורה התמונה הכי שמרנית שיכולה להיות. יש היום לא מעט אנשים שחושבים ככה, זו פתות מוחלטת, אני חושב.
אין התפתחות רוחנית, יש רק גילוי כל
הזמן שלו. כן, בדיוק, בדיוק. אני חושב שמה שהוא מתכוון לומר, זה שאין שום התפתחות. אנחנו לכל היותר, בדיוק מה שאמרתי רק קודם על התהליכים התרבותיים, אז גם במישור ההלכתי, בעצם הכל היה תמון מראש, בעקרונות שניתנו לנו מראש. וכל השאר זה איזשהו סוג של חשיפה, תהליך של חשיפה, שכל דור חושף עוד ועוד... עוד ועוד פרטים, אבל בעצם הכל היה בפנים. משה רבנו כבר הכניס את הכל, סקר את הכל, ידע את הכל, קיבל את הכל מהקדוש ברוך הוא, ולאורך הדורות רק מתגלים או נחשפים יותר ויותר דברים שכבר היו תמונים מההתחלה בעקרונות היסודיים. עכשיו כאן, גם כאן אפשר לנסח את זה בכמה צורות. אפשר היה להניח את המודל הפשטני, וקשה לי להאמין שהוא מתכוון אליו, שאומר שמשה רבנו קיבל את סימן י"ב סעיף כ"א במשנה ברורה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לימד אותו את המשנה ברורה, ערוך השולחן, את כל הפרטים. הכל ניתן למשה רבנו, הוא רק לא טרח לגלות לנו את כל הפרטים, הוא הביא לנו כמה דברים כלליים, והוא שמח עלינו שאנחנו נצליח לחלץ את כל הפרטים מתוך העקרונות שהוא נתן לנו.
משה רבנו מעיד על עצמו שהוא לא מבין מה שרבי עקיבא לומד.
כן, כן, נכון. זו תמונה נורא פשטנית, ונדמה לי שזה פשוט מגוחך. חשוב לחשוב כך. בוא נגיד, קשה לי להגיד שאפילו הרב קוק הזה, שהוא אולי מוקדם יותר, זה מה שהוא חשב. משהו יותר קרוב בעיניי להבין בדבריו, זה שהוא מתכוון לומר שברמה העקרונית הדברים היו חבויים בתוך העקרונות שקיבל משה רבנו. אז משה רבנו קיבל איזושהי מערכת של עקרונות, חוץ מהתורה שבכתב, איזושהי מערכת של עקרונות שקרויה תורה שבעל פה. העקרונות האלה היו נורא כלליים. כשמפרקים אותם לגורמים וכשמוציאים מתוכם, מנערים אותם ומוציאים את כל מה שתמון בתוכם, אז יוצא המשנה ברורה, סימן בין סימן י"ב סעיף כ"א. אז יוצא הכל. הכל היה טמון בעצם בפנים, לא בטוח אפילו שמשה רבנו חשב על כל הפרטים האלה, אבל בעצם זה היה טמון בתוך דבריו.
בצורה של הנחת המבוקש?
מה?
בצורה של הנחת המבוקש, כמו מתמטיקה
שהרב מזוהר אמר. כן, כן, בצורה של דדוקציה. זאת אומרת, הטענה היא, זה מה שאני מתכוון לומר פה בכל אופן, שיש פה איזשהו סוג של דדוקציה. זאת אומרת, יכול להיות שאתה לא, אם אתה יודע את ארבעת האקסיומות של הגיאומטריה, אז אתה בעצם במובלה יודע שסכום הזוויות במשולש של 180 מעלות.
למה אתה אומר ארבע?
מה?
למה אתה אומר ארבע?
זה לא?
קובלנו שיש חמש.
לא, לא, לא. אחת תלויה בארבע אחרות. יש ארבע. אתה לא קליד, אז היו חמש. אתה לא קליד, אז היו חמש, אבל אחת תלויה באחרות. לא הוריד אחת. הוכיחו את זה. יש ארבע. כל פשוט. לא, לא משנה. זה פרט שולי לענייננו. הטענה היא כל מה שיכול להיות שמשה רבינו לא היה יודע להגיד לנו איזשהו סעיף במשנה ברורה. אולי הוא לא היה מודע לסעיף הזה שחבוי בתוך העקרונות שהוא קיבל, אבל הכל נמצא שם בפנים. בעצם בניסוח אולי יותר קיצוני, באמת מה שאתה אמרת, למעשה מחשב היה יכול להוציא הכל. זאת אומרת, זה לוגיקה. זה מין משהו שצריך לתחון טוב את העקרונות שמשה רבנו קיבל, הכל בפנים. לא הוספנו שום דבר, אין פה הרחבה מהותית לאורך ההיסטוריה.
כולל המחלקות וחילוקי המנהגים
בין ההיסטוריה. פה בדיוק עולה כל השאלה, עזוב, חילוקי המנהגים, אני לא יודע, מנהגים נחלפים פה, מנהגים זה מנהגים, אבל הלכות...
לא פסיקה? פסיקה ספרדית?
כן, פסיקה, לא מנהגים, אז
זה... זה הכל לחבוי.
בסדר, זה תמיד השאלה, איך להתייחס למחלקות כמובן. כן, אלו ואלו דברי אלוקים חיים, אבל זה יכול שהקדוש ברוך הוא נתן לו את ה...
איך לפתוח את הקיפולים.
לא, ברגע שמחלוקת א כי על דדוקציה אין מחלוקות. אין מחלוקת איך לפתוח את הקיפולים של הגיאומטריה. מי שמקבל את ארבעת האקסיומות האלה לא יכול להתבקר את סכום הזוויות במשולש של 180 מעלות. ברגע שיש מחלוקת איך לפתוח את הקיפולים, זה אומר שפתיחת הקיפולים זה לא תהליך דדוקטיבי.
אחד טועה אולי.
מה? זה כבר פתרון אחר.
לא
שאלו ולא. לא, זה כבר פתרון אחר. אתה בעצם אומר שבמחלוקות לא נכון שמשה קיבל את שני הצדדים, הוא קיבל את הצד הנכון. אחד מהם טועה ואחד מהם צודק. אין מה לעשות, אנחנו לא תמיד יודעים את מה שמשה קיבל. בסדר, זה המסקנה המתבגשת אם באמת לוקחים את המודל הזה.
אם זה דדוקטיבי, אז תמיד אתה יכול להראות איפה טעית.
מה?
אם זה דדוקטיבי,
לא, לא בטוח שאנחנו מצליחים להגיע לרמה הדדוקטיבית. נגיד, אני יכול להבין שסכום הזה לא זה משלוש שנה 80 מעלות באיזשהו אופן של דילוג, אבל אולי אני לא יודע להוכיח את זה, אז לכן אם מישהו יחשב אחרת, אני לא אוכל שכנע.
אתה לא יודע
להוכיח
את זה, אתה לא יודע.
לא, אני חושב שזה מה שיוצא משם. אם אתה
מוצא את הטעות, אפשר למצוא שאני אפשר
לצאת את זה. אבל אם אני לא מוצא את ההוכחה, אז אני לא אצליח לעשות את זה.
אתה לא יודע שזה 180
מעלות. אבל אני חושב שכן.
אני חושב.
בסדר. זה נכון, זה מה שיש לי, אין לי יותר מזה, לא קיבלתי משה רבינו מה סכום הזוויות במשולש, אני צריך להגיע למסקנה. אני אומר, נראה לי שמה הנחות של משה רבינו עושה זה 180, אין לי הוכחה, אבל מה לעשות עכשיו, אני צריך לקבל החלטה. אני אומר, זה 180, אם מישהו יחשוב אחרת, אני לא יכול להוכיח לו, אם הייתי יודע את כל המתמטיקה שמאחורי העניין, הייתי גם יכול אולי להוכיח לו. אני אומר, אני מציג פה משהו שאני לא מסכים איתו כל כך, אבל זה, זאת, נדמה לי שזה לכל היותר מה שהרב קוק התכוון כאן. אני לא חושב שהוא התכוון לומר שקיבלנו ממש את כל הפרטים, זה פשוט אבסורד. דיברנו על זה גם בשנה שעברה, נדמה לי, על הדוגמה הזאת של רבי עקיבא, עם הדרשה שלו בשבת, בדף עין, שהיו נוהגים, דורות הראשונים היו נוהגים שאישה לא תגדול ולא תפקוץ בימי נידותה, ואז בא רבי עקיבא ואמר, יכול נמצאת המגנה על בעלה, איך זה יכול להיות, לכן הוא דרש הדבה בנידתה שמותר. אז כאן מתועד בעליל איזשהו הליך של שינוי ולא של קבלה במסורת של הפרט ההלכתי. רבי עקיבא דורש את הפסוק ומוציא ממנו הלכה אחרת, לא הלכה שהייתה מקובלת בדורות הקדומים. זה רק תיעוד אחד, יש עוד, אני מניח, הרבה כאלה. טוב, אז זה הכיוון הראשון, ובכיוון הזה, לפחות ברמה העקרונית, התפיסה היא זו שזאת באמת התפיסה המקובלת, לפחות בימינו, שהכל באופן הרעיוני לפחות ירד מסיני. אז גם אם אנחנו לא אוחזים בתפיסה הנאיבית, שכל הפרטים ניתנו כלשונם בהר סיני, אבל עדיין התפיסה העקרונית היא שהכל נמצא בכלל מה שניתן בסיני. זה אנשי תורת ההתפתחות שכנגדם יוצא הרב קוק, הם רוצים לטעון לא כך. הם רוצים לטעון שמה שנעשה לאורך הדורות זה אפילו לא חשיפה דדוקטיבית מתוך מה שמשה רבינו קיבל, אלא זאת איזושהי הרחבה. הרחבה שהם עצמם עשו, לא הוציאו את זה מתוך המקורות שהם קיבלו במסורת, וכיוון שכך, אז בעצם אין להם סמכות. זאת אומרת, כי זאת לא תורה שירדה מסיני. לפי המודד שהרב קוק מציע, זה שאנחנו מחלצים מתוך העקרונות של משה רבינו מסקנות, בסופו של דבר המסקנות שלנו הן ודאי הלכות מחייבות מדאורייתא, כיוון שאנחנו הוצאנו את זה מתוך העקרונות שהקדוש ברוך הוא נתן בסיני. זה כמו... מה?
זה לא מחייב דאורייתא.
זה מה שהרב קוק טוען כאן, זאת אומרת שאנשים חושבים שזה לא מחייב בעצם, כיוון שזה לא נכלל במה שניתן למשה בסיני. אז אני אגיע לרמב״ם הזה עם הדברי סופרים, אני אגיע לרמב״ם הזה. אז זאת הטענה של הרב קוק. הוא יוצא כנגד התפיסה ההתפתחותית במובן הזה שהתוספות שנעשו לאורך הדורות הן לא היו חבויות או לא היו תמונות בתוך העקרונות שקיבל משה רבינו.
אני בכלל לא מבין מה הבעיה של אותו גם באבולוציה בסוף זה הכל היה תמון באמת אותך, יש לך, היה מצב התחלתי היו חוקים.
לא, לא כל כך פשוט, יש באמצע תהליכים אקראיים, מה זאת אומרת? נוצרות מוטציות ויש דבר נורא מקרי.
מה זה אקראיים? זה לא אקראיים באמת. מה זה אקראיים?
אוקיי.
בסוף, ויש חוקי פיזיקה.
בסדר, אני מסכים, אבל...
אין אקראי באמת.
איך תסביר את זה לביולוגיה?
אנחנו לא יודעים, זה כל כך מורכב שאנחנו קופצים, כמו שאמרת.
לא, אני מסכים, זה כמו קוביה.
שום דבר לא אקראי.
זה כמו קוביה. אני מסכים לגמרי, רק אני אומר שזה... לצכני הביולוגים, ואנשי תורת ההתפתחות רואים את הדברים האלה כתהליכים
אחרים. אין לך תורת פיזיקה, ואז...
בגלל שסופים את הלמוד פיזיקה שומעים הנחות כבדות. אני יצא לי יותר גרת שנה א' ביולוגיה ומכניקה, והיה חוויה קשה.
שומעים קרחת של אתם אהב מתכוון.
אנחנו מדברים על פיזיקה ברמה של תיכון. היה שם גניחות נוראיות מעומס המסך. טוב, בכל אופן... שתי התפיסות שהרב קוק משווה ביניהן בשתי הפסקאות האלה בעיניי שתיהן לא נכונות, גם לא מה שהוא מציע. חושב שאפשר לראות את זה בצורה די ברורה באמת בשיטת הרמב״ם שהוא זכירה קודם, אז שהזכרתי את זה בשנה שעברה דיברנו על זה. הרמב״ם באופן די ברור רואה את, את מה שהחכמים עושים בדרשות שלהם כאיזשהו סוג של הרחבה של מה שכתוב בתורה ולא חשיפה של מה שכתוב בתורה. רואים את זה בהרבה מאוד מקומות ברמב״ם, לא רק בזה שהוא קורא לזה דברי סופרים, זה רק הקצה הקרחון, אלא בהרבה מאוד מקומות אפשר לראות בהתייחסות של הרמב״ם שחכמים מרחיבים מעבר למה שיש בתורה. במקום שבו הדבר נחשף, שמה שחכמים עושים הוא חשיפה של מה שהיה תמון בתוך פסוקי התורה, אז ההלכה הזאת היא הלכה דורה יותר של הרמב״ם. הלכה דרבנן זאת הלכה שהיא הרחבה של חכמים לאורך הדורות, כאשר ההרחבה הזאת יכולה להיות או חקיקה, ואז זה ממש הלכה דרבנן, מה שמקובל ליד דרבנן, גזרות, סייגים וכו', תקנות, או שזאת הרחבה של הפסוק, כמו את השם אלוקיך תירא לרבות תלמידי חכמים, מה שהרמב״ם מביא בשורש השני, שגם זה לא חושף איזשהו מימד עומק שהיה בתוך הפסוק. זה לא שהפסוק אומר, שהוא אומר את השם אלוקיך תירא, הוא כולל בתוכו גם את החובה לירוא מתלמידי חכמים. המדרש אין תפקידו לפי הרמב״ם, אין תפקידו לחשוף, תפקידו להרחיב. אז כשהוא מרחיב שיש מצווה לירוא מתלמידי חכמים, הוא מתכוון לומר, זה רוח הציווי לירוא מהקדוש ברוך הוא, אבל לא שזה תמון בתוכו, זה לא דדוקציה, זאת אינדוקציה, זאת איזושהי, או אנלוגיה, זאת איזושהי הרחבה אל מעבר למה שיש בפסוק, ולכן באמת יש איזשהו מעמד של הלכות ברבנה. אז לכאורה, ברמב״ם נדמה לי רואים את התפיסה שכנגדה הרב קוק יוצא פה. אך שנכון שהרמב״ם לא הסיק מכאן שאנחנו לא חייבים לשמוע בכל ההלכות האלה. הרמב״ם אומר שלכן אלה הלכות דרבנן, לא לכן אלה הלכות שלא מחייבות, כי הם לא ניתנו למשה בסיני. ומה שהסברתי את זה בשנה שעברה, דיברנו על זה, אני חושב, שבאמת את המושג הזה של ההרחבה, גם לגביו ישנה טעות, נדמה לי לפחות, טעות מאוד נפוצה. אנשים שחושבים באופן דיכוטומי, אז הם ממיינים כל מעשה פרשני, וכתוצאה מכך גם כל הלכה, לאחד משני סוגים. זאת אומרת, או שזאת פרשנות, או שזאת חקיקה. זאת אומרת, אם זה ממך ולא מהפסוק, אז הלכה דרבנן, זאת חקיקה. ממך הכוונה מחכמים. כן? אם זאת פרשנות למה שכתוב בפסוק, אז בעצם חשפת את מה שיש בפסוק, זאת פרשנות וזאת הלכה דאורייתא. תורת חידושו של הרמב״ם הוא שיש דרגת ביניים. דרגת הביניים הזאת בעצם אומרת שכאשר אתה דורש פסוק, הדרשה יש בה מרכיבים סובייקטיביים, בהחלט יש. אבל מצד שני זאת לא חקיקה. זה מין דדוקציה רכה. זה מין גזירה מהפסוק, אבל גזירה לא חושפת, אלא גזירה מרחיבה. ולכן בעצם, הבאתי כדוגמה, זה עשינו לפני שנתיים, כשדיברנו על השורשים, בשורש השני, אז הבאתי כדוגמה, את אותה דוגמה שהרמב"ם מביא, את השם אלוקי חתירה לרבות תלמידי חכמים. מה היה קורה אם בדעת חכמים, הסברה שלהם הייתה אומרת שלא צריך לירוא מתלמידי חכמים? אין סיבה, להפך, אולי זה אפילו זה עבודה זרה. צריך לראות רק מהקדוש ברוך הוא לבדו. הרי זה מה ששמעון הראשוני היה תקוע, נכון? כתוב, את השם אלוקיך תירא, וכאן שמעון הראשוני הוא היה דורש כל עתים שבתורה, עד שהוא הגיע לעת השם אלוקיך תירא, ושם הוא נעצר. למה הוא נעצר? כי הוא לא יכול לרבות שום דבר חוץ מהקדוש ברוך הוא. את מי אפשר לדמות לקדוש ברוך הוא, שגם ממנו צריך לראות כמו מהקדוש ברוך הוא? בעצם יש פה איזושהי תפיסה שלא ייתכן. כן, בדיוק. לא ייתכן מצב כזה. יש לו סוג של עבודה זרה. אז נניח שחכמים זאת באמת את הסברתם, כמו שמעון הראשוני. ואז בא רבי עקיבא ואומר לשמעון הראשוני, את השם אלוקיך תירא לרבות תלמידי חכמים. הוא הציל אותו. זאת אומרת, הוא מצא דרשה מהפסוק הזה. שמעון הראשוני לא חשב על זה. אין מישהו חשב על זה. זה אחד המועמדים המתבקשים. לא צריך להיות גאון גדול בשביל לראות את זה. אלא מה? הוא לא היה מוכן לקבל את זה. הוא לא היה מוכן לקבל את זה, כי לא ייתכן שאנחנו משווים משהו לקדוש ברוך הוא. אז מה רבי עקיבא אומר? אז היה אפשר לומר שרבי עקיבא אומר, לא, אני חולק עליך בסברה. כן, זה לא עבוד הזאת. יש מקום לראות גם את המדי חכמים.
זה אמיתו. זה כאילו רפלקציה של האור.
כן, כן. אבל לא, אבל אני אומר, אני חושב שמאחורי הדברים באמת תמונה, זה אולי מאחורי מה שאתה אומר גם. רבי עקיבא לא בהכרח חולק על שמעון הראשוני בתפיסה. אומר, בסדר, אבל כתוב עת. צריך לרבות משהו מהמילה עת. הרי יש כלל שכל מילה עת באה לרבות. לא יעזור לך כלום, אז הסברות שלך לא, מה שאתה רוצה. אתה תצטרך למצוא משהו שמתרבה מהפסוק הזה, כי הכלל הוא שאף בא לרמוס. ואתה תסכים איתי שהכי פחות בעייתי זה תלמידי חכמים. עכשיו, אם היית שואל אותי האם לתקן תקנה כזו, ודאי שלא, מה פתאום? לא צריך לראות את זה. המסוואה שלי אומרת שזה הרסני. זה לא הגיוני, לא נכון, הרסני. אז בתור תקנה או גזירה ודאי לא, חזה לא היו עושים את זה. ועדיין הפסוק מאלץ אותם לעשות את זה. אבל השאלה, האם עכשיו מורת תלמידי חכמים זה אבן שנחשפה או שנחצבה מתוך הפסוק? לא בהכרח. הפסוק מאלץ אותי להרחיב אל מעבר למה שכתוב בתוכו. זה שהוא מאלץ אותי, זה עוד לא אומר שזה היה חבוי בתוכו. כי כלל הדרש הוא לא כלל פרשנות, הוא כלל הרחבה. אז שהפסוק הזה מאלץ אותי, הוא מאלץ אותי להרחיב, לא מאלץ אותי לחפור. אז לכן...
אין דרך אחרת. רק תמיד אחרת, כי רק הכוח שלהם נובע בעצם, שאתה ירם
מהם... לא, אין דרך אחרת, זה ברור. אבל הפסוק... לא, הפסוק... לא, לא. בגלל שיש פה כלל שאומר שמעט צריך לרבות. בלי הכלל הזה, אם היית קורא את הפסוק, לא היית מרבה את תלמידי חכמים. הכלל הזה, בדיוק.
ובמשנה.
הכלל
הזה נמסר, מה הבעיה?
לא, אין בעיה איתו. הרמב"ם לא אומר שהכלל הזה לא נכון. זה כל החידוש שלו שם. אבל הוא לא שהוא לא נכון, אבל הוא כלל הרחבה ולא כלל חשיפה. זה מה שהרמב"ם אומר. זאת אומרת, הכלל הזה לא, הוא לא כלי נוסף כדי לחצוב מתוך הפסוק עוד פרטים. אלא זה כלי שנועד להרחיב עוד פרטים מעבר למה שיש בפסוק.
הטענה... הוא אמר ככה, איך אני אגיד הכי בקיצור,
זה בדיוק נגד... זה בדיוק מה שהרמב"ם רוצה לטעון שזה לא נכון. זאת התפיסה המקובלת לגבי הדרש, וזה כנראה כך הרמב"ן למד. אבל הרמב"ם זה גוף המשהו בא לחדש, שלא, לא ככה צריך לראות את זה. למרות שכמו שהרמב"ם אומר, אל תחשוב שאני אומר שזה לא נכון. או שלא צריך לקיים את זה, הוא אומר, זה מפורט בשלוש השנים, ודאי שזה נכון. אבל הטענה היא שזה דברי סופרים. למה זה דברי סופרים? כיוון שהכללים, כללי הדרש, הם כללים מרחיבים ולא כללים חושפים. אז גם אם התוצאה היא תוצאה הכרחית, אבל בסופו של דבר היא לא נמצאת בתוך הפסוק.
הוא אומר
לזה
גם
לגבי המידות...
כל המידות. גם הטקסטואליות, גם ההגיוניות, הכל.
וגם לגבי כל העדן.
זה הכי שעבר, הוא נותן לנו להחליט? לא, הוא נותן לנו כלים להרחבה. הכלים הם הלכה למשה מסיני.
עם אפשרות אחת בלבד, שזה תמיד החכמים, או שכל
הרבה... אני לא יודע, מה הקדוש ברוך הוא התכוון, אין לי מושג. הוא אמר לנו, אתה צריך לרבות. כי עת בא לרבות, זה כלל שקיבלנו מסיני, אחת המידות שהתורה נדרשת בהן.
זה מה שיכול לרבות דור, ושיגיד,
יש מחלוקות,
נכון, נכון, בהחלט.
יש מחלוקות
בתלמוד. בוודאי, יש מחלוקות על דרשות, ובהחלט ייתכן. והרמב"ם כותב שכל בית דין בכל דור, הרי הבנו, הרמב"ם הזה כבר הזכרתי גם פה, אני חושב, כל בית דין בכל דור יכול לדרוש את התורה כפי מה שנראה לו, נגד כל הדורות הקודמים, ולא צריך להיות גדול לא בחוכמה ולא במניין ולא בכלום, לגבי דרשות.
רק
על תקנות וגזרות יש דרישה שהבית דין המאוחר יהיה גדול בחוכמה ובמניין. על דרשות אין שום דרשה כזאת, זאת אומרת, יכול לבוא, דרישה כזאת. יכול לבוא היום בית דין ולהחליט, כמו שאמרתי, כן, שיש שתי מלאכות בשבת, לא 39. שתי עבוד מלאכה. אז זה מה שיהיה.
איזה מצווה
שהיא... כאילו, הרמב"ם
אומר
שהיא דאורייתא והרמב"ם אומר שהיא דרבנן.
הפוך.
פשוט שאנחנו אומרים שהם דאורייתא והרמב"ם אומר שהם דרבנן. זה שלא. זה החידוש של הרמב"ם. דברים שעושים מתרשות, מה שבדרך כלל חושבים שזה דאורייתא, כמו קידושי כסף, מבחינת הלכות אישות, הרסול של אחי מנהם לידות. הדרשות, אבל הרמב"ם
צריך...
אז זה השאלה, וזה יש את הוויכוח הגדול, השאלה איך להתייחס לתוקף ההלכתי. האם שהרמב"ם אומר שם דברי סופרים, הוא רק מתכוון לאיזושהי כותרת רעיונית, או שהוא מתכוון שזה ממש במעמד של דברי סופרים. זה פרשייה בפני עצמה. אני חושב שהוא מתכוון גם למעמד, אבל זה דיון אחר. הטענה הזאת בעצם אומרת שיש כאן מודל שונה משני המודלים של הרב קוק. בעצם ההתפתחות של ההלכה לאורך ההיסטוריה היא גם לא דדוקציה. היא לא חשיפה של מה שהיה תמון בתוך העקרונות שמשה רבנו קיבל. יש פה הרחבה. יש הלכות שהן תוצרים של בתי דינים של אורך ההיסטוריה.
וזה לא פוגע במחויבות.
בדיוק, וזה לא פוגע במחויבות. בגלל שאנחנו קיבלנו מהקדוש ברוך הוא כלי הרחבה, לא רק כלי חשיפה. וגם כמובן את הלגיטימציה להרחיב, וברגע שכך זה מחייב.
אבל אם זה סובייקטיבי וזה לא חד ערכי,
אז אנחנו נתווכח, נעשה הצבעה ונגיע למסקנה, כמו לכל דבר. גם על פרשנות בהלכות דאורייתא יכול להיות ויכוחים. אז מה?
יש
ש... אז ויכוחים, מה לעשות?
כל השאר ירוח, יש בדיים, יש משהו מספח לך. אבל אני חושב שכבי הסוגיה הזו, אני חושב שזה נתונים שמנחים, אנחנו ככה, ואני דיברנו כפת החולה, נתונים דיברנו כפת מחת וכולי. תפיסת אבולוציה ממש לא מדברת על יבידת דורות. השאלה היא,
הרב קוק נזקק
למודל הזה
שנראה אני אגיע לזה כי זה המשך שצונזר פה
אני אגיע
לזה אז בעצם יש פה שני מודלים, אחד מהם זה של אנשי ההתפתחות של המטה רשע, מה שהרב קוק קורא כאן שבעצם אומרים, כיוון שהכל הוא תוצר של דורות מאוחרים, אז אנחנו לא מחויבים לזה הרב קוק מציע כנגד זה את המודל שאומר שהכל בעצם הוא איזושהי נגזלת דדוקטיבית של העקרונות שקיבל משה רבנו, ואני משמיט כרגע את האפשרות השלישית של, של, שזה הכל ניתן למשה רבנו כלשונו. אני חושב שזה, אני לא חושב ברב קוק שהוא חשב דברים כל כך טיפשיים. וכנגד שתי התפיסות האלה עומדת תפיסה שלישית, או בעצם רביעית, אם נדבר גם על מה שהשמעתתי, שאומרת שאכן דברים נוצרו לאורך הדורות, כמו שחושבים אותם המתי רשע וכו', רק המתקנה שלהם לא נכונה. זה לא אומר שזה שדברים נוצרו לאורך הדורות, זה לא אומר שהם לא מחייבים. זה לא אומר שהם לא חלק מן התורה. הם כן חלק מן התורה. וזה כל המשמעות של עולם הדרש. שהקדוש ברוך הוא נתן לנו איזה שהם כלים שנוכל להרחיב את התורה, ואם אנחנו משתמשים בכלים הנכונים האלה, התוצרים שלהם הם תוצרים מחייבים. ולכן ההלכות האלה שאנחנו מקיימים היום לא ניתנו למשה בסיני. חלק גדול מהם, רובם הגדול. לא ניתנו למשה בסיני, הוא לא חלם עליהם בכלל. והם גם לא יוצאים בדדוקציה מתוך מה שהוא קיבל. הם תוצרים של מה שהם עשו, עשו חכמי הדורות, וזה עדיין לא אומר שזה לא מחייב. אז התפיסה ההיסטורית של אותם אנשי ההתפתחות, התפיסה ההיסטורית של אותם אנשי ההתפתחות, זאת בדיוק התפיסה של הרמב״ם. רק המסקנות בעבודת השם שלהם הן מסקנות לא נכונות. בסדר? עכשיו, את הנקודה הזאת הרב קוק אומר בהמשך. זה ההמשך בדף שנתתי לכם. רק ששם הוא מציג את זה בצורה דיעבדית. לא, הוא מציג את זה בצורה דיעבדית. הוא אומר, בעצם אני כבר אגיד, אני אגיד כאן בכותר כדי שיהיה לנו את המסגרת, הוא בעצם אומר, למעשה אני גם לא צריך להגיע לזה. כי אפילו אם הם צודקים היסטורית, אותם אנשי ההתפתחות, והם אומרים שההלכות המאוחרות יותר הן תוצרים של בתי הדין השונים, של החכמים, ולא של תוצאה מתוך מה שניתן למשה רבינו, עדיין זה לא אומר שאנחנו לא מחויבים לזה. נכון שזה לא נכון, אומר הרב קוק. זאת אומרת, הוא נשאר בשאלות שזה לא נכון. רק הוא אומר, אפילו אם הם היו צודקים, זה לא מספיק. עוד פעם, אנחנו רואים אדם, לכל אורך הדרך יש לו את הטענות האלה. נכון? אפילו אם הייתם צודקים בזה, אני לשיטתכם גם יכול לסדר את זה. כמעט בכל פרק זה חוזר סוג הטיעון הזה. קודם כל אתם לא צודקים, אבל גם אם הייתם צודקים המתקנה שלכם לא נובעת מן ההנחות. וזה בעצם לזה מוקדש המוקדשים הדפים הבאים שמשום מה כמו שאמרתי קודם בחרו לצנזר אותם, אני לא כך יודע למה.
אין המשך של בב אחת?
כן, כן, פשוט זה ממש המשך. אמנם זה הפסקה הבאה, שני הפסקאות הראשונות מופיעות שם גם. אני לא יודע למה זה נקרא וב אחת הדבר הזה בדיוק, לא לגמרי ברור לי. זה באמת שאלה, למה הפרק הזה נקרא וב אחת? אולי הרב קוק הכניס את זה, אחרי שהוא כתב את וב וזין, הוא כתב את זה והוא חשב שזה צריך להיות ממוקם בין וב וזין, אם זה כך זה נקודה מעניינת. כי א' צריך להבין למה, למה בדיוק כאן מקומו, ב' רואים שהסדר היה בנוי. זאת אומרת שהסדר הוא לא מקרי, זה לא אוסף של פתקרות שאיכשהו, כמו שאולי חלק מכתביו היו נעשו, אלא זה באמת סדר שהוא חשב עליו, והיה נראה לו שהפרקים צריכים להופיע בסדר הזה, מה שה... נדמה שאפילו בהקדמה פה, לא זוכר, ראיתי באיזשהו מקום אנשים שטוענים שדווקא הסדר לא נראה להם, שזה הסדר שאליו הרב קוק התכוון. אבל הסימון הזה של וב אחד באמת לא לגמרי, לכאורה מעיד שכן היה פה איזשהו סידור. יש את הכתבי יד, אני לא ראיתי, אבל יש את הכתבי יד. כן, הם רוצים את זה, אני אתן לך כתבי יד. לא, בשני הצדדים כתובה בחד, זה כנראה זה כתב היד. ככה אני מבין, כי זה מופיע גם בספר בבב אחד, וגם בנוסח הזה שעשיתי במחשב. כן, אז כנראה שהוא כן חשב שזה הסדר הנכון, והקפיד על הסדר, ואז זה מחזק יותר את המוטיבציה לנסות לבדוק למה פרק זה מגיע אחרי פרק זה, כי כנראה הייתה איזושהי מחשבה גם בסדר הפרקים ולא רק בתוכן שלנו.
אני לא חושב שיש לך מחשב. גם כן
רוצה
דפוס
כסף המלואו? לא, לא. עכשיו עובד על זה, הרב שחר רחמני. אמרתי את זה בהתחלה, הרב שחר רחמני ממרכז, הוא עובד על זה, הוא עושה עכשיו דוקטורט על זה. על החיבור הזה, והוא מתכוון גם להוציא אותו לאור.
דוקטורט במרכז הרב?
לא, הוא עושה דוקטורט באוניברסיטה, אבל הוא למד במרכז הרב, הוא איש מרכז הרב, עד כמה שאני יודע, הוא הדלית שלי לא מדרשייה, זה מה שאני יודע.
זה נראה כמו צילום מספר הדבר הזה, זה לא צילום מספר.
כן, זה קובץ שעבר באינטרנט בהוצאות בדרכים מחתרתיות. זה אמור להיות ספר בסוף, הוא לא ארגן את זה, זה לא מסודר. אבל זה אמור לצאת כספר, אבל הם הקדימו אותו בינתיים והוציאו את המהדורה המצונזרת, כן. אני ביקשתי ממנו רשות להשתמש, אמרתי לכם בשיעור הראשון, ביקשתי ממנו רשות להשתמש וקיבלתי. טוב, בכל אופן, שחר רחמני. טוב, בכל אופן, אולי עוד נקודה אחת, מה שהוא כותב פה שתעופת השכל לא לוקחת זמן, לא לגמרי ברור לי למה הוא מתכוון. כי אם באמת המשמעות של הדברים היא כמו שאני פירשתי, אז זה טיפה בעייתי. כי בעצם זה לא נכון שמשה רבנו סקר את כל הפרטים במעוף אחד. לא, הוא אמר את העקרונות. נכון שבתוך העקרונות האלה חבויים כל הפרטים. אבל לא צריך פה לטעון איזושהי טענה על מהירות כלשהי. זה לא שאלה של מהירות. הטענה של המהירות קצת מרמזת על זה שאולי הרפוא כן מתכוון לגישה הפשטנית. שמשה רבנו באמת מסר את המשנה ברורה על כל הסעיפים קטנים שלו. מה?
על איזה פרטים אתה חושב שאתה עובר כפרטים? אם אתה חושב על פרטי מצווה סוכה, פרטים זה, זה נראה שהוא כן מתכוון, אבל אם אתה חושב על...
אז מה ההבדל כבר? אז אם לא מדובר על כל הפרטים, אז מה זה חשוב? אז גם הוא מסכים שכבר חלק מן הפרטים נוצרו יותר מאוחר. אז מה זה משנה כבר עכשיו? יש פה, אני חושב שיש פה טעם רק לשתי גישות קיצוניות בהקשר העקרוני. לא אכפת לי אם פרקטית יכול להיות שיש גם גישות ביניים. בהקשר העקרוני יש אחת משתיים. או שאתה לא מוכן לקבל שום תוספת אחרי משה רבינו, אלא אם כן משה רבינו אמר אותה בפירוש, לא רק שזה נמצא בתוך דבריו. או שאתה מוכן לקבל דברים כאלה. אם אתה מוכן, מה זה משנה כמה כאלה יש כבר? אם אתה מוכן ברמה העקרונית להכיר בסוג כזה של הלכות כהלכות מחייבות, אז אתה כבר בתיאולוגיה השנייה. לא חשוב כבר כמה מהפרטים הם כאלה.
אני בכלל לא מבין מה שפה הנושא של הזמן
שלך. לא כל כך מבין, אבל מתוך
לכל אחת מהשיטות, מה הקשר לזמן פה?
לא, ההתפתחות אומרת שדברים לוקח להם זמן להתגבש. אבל הרב קוק בטענות האלה באמת לא עד הסוף ברורה לי. אני נותן לשער שהוא לא התכוון, כמו שאמרתי קודם, לאמירה הפשטנית. שמשה רבנו קיבל את כל הפרטים כפי שהם. אבל אם הוא באמת לא התכוון לזה, אז אני לא כל כך מבין למה זה חשוב כל העניין של הזמן פה. סוגרים את זה כסקירה אחת, משה רבנו לא באמת סקר את כל הפרטים.
הוא רוצה להפריד אולי, בין האבולוציה מדברת על התפתחות בסופו של דבר פיזית, שיכולה להימדד בחומר הגנטי. לעומת זאת בתורה שבעל פה, הרב קוק מנסה להגיד שזה לא על פרטי מצוות אולי על סוכה, על אידאות, על רעיונות אולי, ברור שהכל מתפרט רק למעשים, למצוות, אבל אולי הוא התכוון להתייחס לזה כאידאה, כרעיון, שהתורה שבעל פה שלנו היום גם כרעיון, היא לא אותו דבר מה שהיה בזמן שבו, ואת זה הוא רוצה להגיד שאולי...
אבל זה היה, משה רבנו הבין ובאופן מודע את כל הפרטים שהתפתחו אחר כך או לא, זאת השאלה.
יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, אבל הנקודה של להבין את זה, זה לא דבר ש...
אבל הוא מדבר על זה שבסקירה אחת אפשר לזכור המון פרטים, הוא כנראה מתכוון למה שאצל משה רבנו כן היו כל הפרטים האלה גם בפועל. לא רק שבכוח הם היו תמונים בתוך העקרונות שהיו אצלו, אלא הוא שם לב לכולם בבת אחת, כי זה לא לוקח זמן. לשים לב להמון פרטים ברמה אינטלקטואלית, זה לא כמו התפתחות חומרית. אבל אז זה קצת מרמז על זה שהוא כן מדבר על הגישה הפשטנית, שאומרת שמשה רבנו קיבל את כל הפרטים והוא ידע את כולם, הכל בא ממנו. ולא לגישה שאני שמתי בפיו, שזה לא שמשה רבנו קיבל וידע באופן מודע את כל הפרטים, אלא זה רק חולץ מתוך כל מה שבתוכו. יש אולי אפשרות לומר, יש בהקדמת התוספות יום טוב לפירוש של המשנה, אז הוא מדבר על זה, מדבר גם על הסוגיות האלה, כמו הרבה הקדמות, והוא אומר שיש, כתוב בחז"ל, שהקדוש ברוך הוא הראה למשה בסיני כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש. דור דור ודור שב, דור דור וכו'. אז הוא הראה למשה רבנו את הכל. אז הוא מבחין שם בין מה שהקדוש ברוך הוא הראה למשה רבנו, לבין מה שהקדוש ברוך הוא מסר למשה רבנו. זה לא אותו דבר. מה שהקדוש ברוך הוא מסר למשה רבנו, זה התורה שמשה רבנו גם צריך להעביר הלאה. הוא קיבל אותה בשביל להעביר הלאה. זה היה חלק מצומצם, או רק העקרונות או משהו כזה. אבל צום כצופר, הוא הראה לו כל מה שהתפתח, את כל הפרטים שהתפתחו בעתיד. כן, בדיוק.
לא, 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 להפך, הוא נהיה תוסכל, הוא לא הבין.
לא, זה, אני לא בטוח שהמדרשים האלה תואמים, זה הכל מדרשים, אבל...
יכול להיות שנתן לו את הקובץ פתוח, ושאר לנו קיבלת אותו. עכשיו לוקח הרבה זמן, לפתוח את הקובץ, את הדורנזי. לא כל דור יכול לפתוח, דור לומד מהדור הקודם, פותח עוד קצת, עוד קצת.
לא,
זה מה שהרב אמר גם שנה שעברה לאינטואיציה.
לא, אבל זאת בדיוק הטענה, אם הפתיחה הזאת היא פתיחה דדוקטיבית, אז אני חושב שזה בעייתי.
זה מה שהרב אמר שנה שעברה, שבשיעורים האחרונים שדיברנו על המידות, שאלו את האינטואיציה, שהיום אנחנו מפרשים את זה לכללים, אבל למשה זה היה טבעית, אולי זה מה שהרב
אמר לו. בסדר, שהיה לו זה טבעי.
מלא היה לו זה טבעי, אז הוא יוכל להבין את זה, אולי...
כן, אבל עדיין, זה לא כולל מודעות מפורשת לכל הפרטים. יש לו את האינטואיציה העקרונית, וברור שממנה אפשר לגזור בצורה כזו או אחרת את הפרטים. אבל זה לא שמשה רבנו היה צריך לזכור את כל הפרטים במעוף אחד.
אם הוא היה עושה את זה, הייתה לו גישה ישירה לזה. זה העניין, שהוא לא היה צריך לחכות את כל ה... כי היה לו את זה.
אז למה צריך לדבר על הזמן? עוד פעם, זה בדיוק מה שאני לא כך מבין. אז זה לא קשור לזמן, אז הוא לא החזיק את כל הפרטים ועבר עליהם במהירות כדי למעוף הציפור. הוא לא התעסק עם הפרטים בכלל, הוא ידע את העקרונות, הוא קיבל את העקרונות. הפרטים יצאו אחרי זה מתוך העקרונות, אפילו לפי הגישה, אני אומר, של הרב קוק. עדיין, אני לא ככה, אלא אם כן הוא באמת מתכוון לומר את הגישה הפשטנית, שאומרת שמשה רבנו החזיק את כל הפרטים באמת. אבל אז גם כן, יש מקום לדון, האם משה רבנו כשהוא החזיק את כל הפרטים, הכוונה זה מה שהקדוש ברוך הוא הראה לו, או זה מה שהקדוש ברוך הוא מסר לו. זאת אומרת, הוא הראה לו, כמו שהוא הראה לאדם הראשון את כל הדורות העתידים לבוא, באחד המדרשים זה כתוב, אז למשל רבנו, הראו את כל הדעות ההלכתיות, את כל הנגזרות ההלכתיות, אבל לא שבאמת הוא העביר את זה ליהושע ויהושע לזקנים, ובעצם אנחנו כולנו רק מדקלמים.
גם אם הוא ידע את כל פרטי הפרטים, אני אראה, מה זה קשור לזמן בכלל?
אם הוא ידע את כל הפרטים... שנתיים אתה יכול ללמוד את כל הפרטים? שנתיים אתה יכול ללמוד את כל הפרטים? אתה לא יכול ללמוד את כל הפרטים האלה אפילו בפעמיים שנות חיים. גם יותר מזה. זה בדיוק כאן. אני חושב שלכן הוא אומר. זה לא... וכאן אני כן מבין למה הוא מדבר על זמן. השאלה אם באמת זה מה שהוא מתכוון, אני לא יודע. אי
אפשר ללמוד בשנות חיים.
לא תשמן ארוך, אמרנו זה חלק פספון מתוך ההלכה.
כל הספרייה
ביחד. חלק פספון מתוך ההלכה, את כל השולחן ארוכים שיבטרו גם. הרי עוד בשנים הבאות עוד אמורים להיבטר עוד ועוד. את הלכות פורי משולש שחל שמיטה, שהיום מחזיק כספר בעובי כזה גם. את זה הוא החזיק. זה מוזר, אם כן...
אה? השורות
התחתונות. השורות התחתונות, הספר הזה הוא לא שורות תחתונות. כן, ספר שמלא שורות תחתונות. לא יומן, קיצור, קשה לי לקבל תפיסה כזאת, אבל מצד שני, אם הוא מדבר על ציר הזמן, על זה שזה לוקח זמן קצר, אז כן נראה קצת שהוא מתכוון שמשה רבנו יחזיק את כל הפרטים, אני באמת לא יודע.
אולי הרב
קוק
נראה כזה, הזמן זה המכתיב העיקרי של האבולוציה, לא, זה בא לעשות את זה, נכון? אפשר לתפוס המון דברים.
אבל נתפוס אבל לא בלי לתפוס את הדברים עצמם, אלא רק את העקרונות שמהם הם נגזרים.
הזמן שלוקח לאיש חכם לתפוס דברים, רעיונות שהתבשלו בשבע הרבה שנים הוא שנייה.
לא, בסדר.
באבולוציה הזמן הוא המכיר העיקרון.
לא, ברור, אני מבין. אבל אם זה מה שהוא אומר, אז אני מסכים, זו הייתה האחרונה שלי. אבל אם זה מה שהרב קוק אומר, אז בעצם יוצא שהוא כן עונה את הגישה הפשטנית. ומה שהוא בעצם אומר זה שמשה רבינו תפס את כל הפרטים שמצויים בידינו. יש לו תירוץ. אפשר לתפוס פרטים אינטלקטואליים, אפשר לתפוס בסקירה אחת. זה לא לוקח זמן כמו האבולוציה חומרית.
זה יותר אפשרי.
כן, לא, זה אני מבין, אבל אם לזה הוא מתכוון, אז הוא אומר משהו שהוא בעיניי בלתי סביר ברמה ההיסטורית. זאת אומרת, אני לא חושב שסביר שמשה רבנו באמת החזיק את כל הפרטים האלה. אני לא רואה גם סיבה למה להגיד את זה. זה לא עומד במבחן המקורות גם לדעתי. אבל אני אומר אותם, מתוך ההתייחסות לציר הזמן, מה שאתה אומר, כן נראה שאולי הוא מתכוון לזה, אני לא יודע. אלא אם כן הוא מתכוון לומר שזה לוקח מעט מאוד זמן בדיוק בגלל העובדה שלא צריך לעבור על הפרטים. אלא מספיק שאתה יודע את העקרונות, ובכלל העקרונות כבר נמצאים הפרטים. אז לכן זה לא לוקח זמן, לא בגלל שהמעבר מהעקרונות אל הפרטים הוא מהיר, אלא כי לא צריך את המעבר, הפרטים כבר כלולים בתוך העיקרון. אני לא יודע, כל אלה אפשרויות, אני באמת לא יודע, אני אומר, מבחינת עקרון החסד, אני חושב שהוא מכאן לעקרון החסד, כן, זה לפרש דונלד דייווידסון, זה פילוסוף אנליטי, הוא טבע את המונח הזה, זה שמפרשים את הבן אדם באופן שנשמע הכי סביר, גומלים מתו חסד, לא מפרשים אותו באופן שנראה אבסורדי. כן, בדיוק. או לפחות כהנחת עבודה. כשאתה רוצה לבקר מישהו, אל תפיל אותו בצורה פרוטסטית לרצת חוק. זאת אומרת, תנסה להגיד מה באופן הכי גומל חסד מה שהוא אמר, ואז תגיד מה אתה חושב על זה. אז זאת כי הרבה פעמים אנשים שמים איזה איש קש בשביל לתקוף אותו בקלות. אז מציירים איזה גרוטסקה של התפיסה שעומדת בניגוד להם, ואז ממילא מאוד קל לטפל בהם. אז אני אומר, לפי עקרון החסד אני חושב שהרב קוק לא התכוון לתפיסה הפשטנית. נראה לי שזה לא חושב, לא מתאים לו, אני חושב. אבל עוד פעם אני אומר, הדיבור הזה על ציר הזמן הוא קצת בסימן שאלה אצלי.
יש איזה קורות שאני כרגע נזכר בהן שציר הזמן מופיע, יש פסוק על הקדוש ברוך הוא שאני בנך הקיום אתמול, שבעצם אומר שבשביל הקדוש ברוך הוא שלא מעולת באילוצים של עולם החומר, אז באמת אפשר לקבל את הזמן, כי זה יכול כאילו לעשות סימולציה מהירה של העתיד או משהו במקן הזה. ויש עוד איזה חז"ל אחר שאומר שמלאך מלמד את האדם את כל התורה ולפני שהוא נולד. גם כן אני חושב שזה רעיון.
לא, אני אומר אותו, אין לי בעיה עם הקביעה עצמה. שסקירה אינטלקטואלית לא לוקחת זמן כמו התפתחות חומרית. אבל יש לי בעיה עם התפיסה ההלכתית שעומדת מאחוריה, לא עם המטאפיזיקה של הזמן, עם הפיזיקה של הזמן. לא זאת הבעיה שלי. הבעיה שלי זה שאם הוא נזקק לעיקרון הזה, שאני מוכן לקבל אותו כשלעצמו. אז זה אומר שברמה ההיסטורית הוא בעצם טוען כן את הטענה הפשטנית. הוא בעצם כן טוען שמשה רבנו החזיק את כל הפרטים. יש לו תירוץ נהדר, אפשר להחזיק את כל הפרטים בשנייה אחת. זה לא כמו התפתחות חומרית. בסדר, אני מוכן לקבל את זה. מה שיותר קשה לי לקבל זה את התפיסה שמצריכה אותו להגיע לעיקרון הזה. התפיסה שאומרת שמשה רבנו בעצם באמת החזיק וקיבל ומסר את כל הפרטים. זה נדמה לי בעייתי. אני חושב שפרטים נוצרו לאורך ההיסטוריה. זה
אני חושב להתכחש לזה. הוא היה לו את זה נגיד מקומן, וכשהוא צריך היה לפתוח את זה עד לסוכה בדיוק, הוא ידע באותו עוד היה פותח את זה עד לסוכה, לפי הכללים כל הגאון. אותו דבר, הוא היה פותח כרגע
לולך,
כל דבר.
אבל אז ציל הזמן לא חשוב. זה מה שאמרתי קודם. אבל אז ציל הזמן לא חשוב. אז למה אתה צריך להגיע לזה שה... לא, אז בעצם הוא לא פתח את הכל, הוא פתח את מה שהיה צריך. אז לא לוקח הזמן, אז למה אתה צריך לתרץ תירוצים שאת הפרטים אפשר לך להקיף את כולם בשנייה אחת? הוא לא הקיף את כולם בכלל, הוא החזיק את הכל מקובץ, ואם הייתה איזושהי שאלה שהיית לפתור, אז הוא פתח. אז פה לא צריך להשאיר הזמן. אז סתם, אין בעיה, הוא החזיק את הכל מקובץ. ומה שהיה צריך לפתור, אז הוא פתח. כשהרב קוק נזקק להגיד שתהליכים רוחניים או אינטלקטואליים לא לוקחים זמן, או לוקחים מעט מאוד זמן, זה אומר שהוא כנראה הבין שמשה רבנו גם פתח. לא רק החזיק את זה מקובעת. וזה אני אומר, התפיסה שנראית לי יותר בעייתית. בסדר?
אני
לא
חושב שיש
את זה
נורות לדבר לשמוע מילים כל כך. יש את זה בין, אם אתה אומר שמשה רבנו יש שתי אפשרות בעצם, זה נראה שאתה משה רבנו, זה או שהוא עומד הפשטני, או שהוא ידע עקרונות. קודם כל די ברור, גם מהתורה עצמה די ברור שמשה רבנו, גם אם הוא לא ידע את כל הפרטים עד היום, הוא ידע המון פרטים. זה לא שזה או זה או זה.
א', אני לא יודע אם אתה עושה את זה מהתורה, אבל אני בכלל מוכן לקבל את זה.
לא, סתם, יש את 613 מצוות, כל אחת, הפירוש המינימליסטי שלה הוא די משמעותי. אז די ברור שמשה רבנו למד המון פרטים בזמן שהוא לא הגיוני.
לא, בזמן שהוא לא הגיוני, אני לא יודע. ללמוד את התורה, לשבת וללמוד עם הקדוש ברוך הוא את התורה. שהוא יסביר לך מה כל מצווה אומרת, אין לי שום בעיה, אני עושה זה ב-40 יום ככה. מה הבעיה? ברמה של הפרטים הראשוניים, לא ברמה של קצות החושן. ברמה של הפרטים הראשוניים, להבין מה זה תותפות, להבין מה זה פרי עץ הדר, להסביר את הפסוקים. את זה זה בעיה לעשות? מה הבעיה?
איך בדיוק
תפילים? מה הבעיה לעשות את זה? אין שום בעיה לעשות את זה. מה הבעיה?
בכל מקרה, אני חושב שמה שהרפואים יותר נגיד, זה
כאילו אלה שמתפקים את התורה הזאת. אם היה מודל של 90% ממה שאנחנו נגיד, סתם אני לוקח ככה כמופה, אבל 90% מהתורה שאנחנו מכירים היום, כן, את המשה רבנו, רק 10%, כל שהתגלו, או חידושים שנתפשו, חשמל, אני יודע מה, זה תמונת עולם אחת. ומה תמונת עולם אחרת שאומרת, את המשה רבנו מה בכלל היה, וכל שהתפילים שלהם בכלל היו נראים סתם מה שבא להם, ורק חזר החליטו במאה החמישית הספירה, שזה צריך להיות ריבוע שחור, שזה תמונת עולם אחרת.
לא, אבל אני חושב שהוויכוח שהרב קוק מנהל כאן לא זאת הנקודה. כי הוא מדבר על השאלה העקרונית. ברמה העקרונית הטענה של אותם בעלי ההתפתחות זה שמה שנוצר אחרי משה רבנו ולא נחצב מתוך מה שהוא אמר אלא נוצר אחרי זה לא מחייב. עכשיו את זה הרב קוק לא יקבל אפילו על עיקרון אחד מתוך כל מכלול התורה. יש פה איזושהי תפיסה עקרונית, זה לא שאלה של מינונים. יש פה איזושהי טענה שאומרת, אתה יכול להגיד, אני שומע את הטענה שלך אבל אני לא חושב שזה הוויכוח שהרב קוק מנהל כאן. הוויכוח שמנהל כאן הוא ויכוח עקרוני. השאלה היא, כשיש איזשהו פרט, אחד רק, כל השאר ניתן למשה בסיני, אחד נוצר במאה החמישית, נגיד, אז אותם בעלי ההתפתחות יגידו, לאחד הזה אני לא מחויב, כי זה לא תורה מאה סיני. הרב קוק לא מקבל את זה, אני לא חושב שהוא מדבר על מינונים.
לפי זה הכל מדורייתא.
מה?
לפי זה הכל...
לא, יש תקנות, זה משהו אחר. על תקנות אנחנו לא מתווכחים, אנחנו מתווכחים על דרשות ועל פרשנויות. התקנות זה משהו אחר. טוב, עכשיו, בחלק השני, אז הוא ממשיך עכשיו, כמו שאמרתי לכם קודם, והוא אומר, וכל זה אני אומר לכם כי זאת האמת. אבל, גם אם הם היו צודקים בתיאוריה ההיסטורית שלהם, המטה הלכתית שלהם, זה עוד לא אומר שהתקנות שהם מסיקים, המסקנות שהם מסיקים הן נכונות. אמנם, אפילו לפי טעמתם, אני קורא מהדף, אין לנו מקום לפתור את עצמנו משום דבר מקובל בכללות האומה, שזהו כל יסוד הקיום הלאומי. הרי מסרה תורה כל ספק לידי בית דין. ומינוי הבית דין עצמו, הלא בקבלת האומה, תל ימילתא. זה תלוי בקבלת האומה. אם כן, תהיה כל תורה שבעל פה מפי משה רבינו עליו השלום מסיני, מקובלת מפרטיה. או תהיה מתוקנת במשך אלפי שנים על פי ביאורים ותקנות של בתי דינים, קבלת האומה כולה היא יסוד החובה. ומי שהוציא את עצמו מן הכלל, כאילו כפר בעיקר. בסדר? מה בעצם הוא טועם? כאן נמצא העיקר, כל השאלה זה כבר פירוטים ונראה את זה עוד, אבל כאן בעצם הוא טועם. הוא טועם, גם אם אתם צודקים בתיאוריה ההיסטורית שלכם, שיש תוצאות שהם תוצרים שהם עבודה של בתי דין לאורך הדורות, והם לא ניתנו למשה בסיני, שזה לא נכון, אומר הרב קוק, אבל גם אם הייתם צודקים, זה עדיין לא אומר שזה לא מחייב, למה לא? כיוון שמה שמחייב אותנו לתורה שבעל פה, ואחרי זה נראה גם לתורה שבכתב, מה שמחייב אותנו זאת קבלת האומה. זאת התיאוריה שהוא חוזר עליה בעוד מקומות. הטענה היא שקבלת האומה, מה שכלל ישראל קיבל על עצמו את המחויבות לתורה, זה הבסיס לחיוב שלנו בתורה. עכשיו, אם כלל ישראל קיבל על עצמו מחויבות לדברים שבתי דין גזרו באורך הדורות, אז מה זה משנה? מה ההבדל? הרי גם התורה עצמה אתה יכול לשאול, ולמה לקיים את מה ש... אז אתה קדוש ברוך הוא נתן אותה בסיני, אז מה? עדיין למה לקיים את זה? כי ישנה איזושהי תפיסה שהקבלה של כלל ישראל מחייבת. אני מדבר על זה בהמשך למה, אבל זאת התפיסה שלו. אם זה נכון, אז הייתה קבלה של כלל ישראל גם על דברי הפרשנות והדרש שעשו חכמים לאורך הדורות, אז מה זה משנה? אז זה מחייב באותה מידה. אז זאת בעצם הטענה היסודית שלו. מכאן זה כבר רק פירוט. אבל זאת בעצם הטענה.
זאת אומרת, מחייב באותה מידה, זאת אומרת, גם התורה,
כן, כן. יש איזושהי טענה מאוד דומה של רב שמעון סקופ, בשער A, שרב שמעון סקופ... אומר שמה לגבי כמה דברים שיש עקרונות, במקרה הזה הוא מדבר עקרונות משפטיים, דיני הקניין, דיני בעלות, שהם מחייבים למרות שהם לא כתובים בתורה. ואז הוא שואל, ושמה תשאל למה אנחנו מחויבים, זה תורת המשפטים, זה מין איזשהו חיוב אוניברסלי. ואז הוא אומר, ושמה תאמר, מה מחייב אותנו? זה לא כתוב בתורה, מה זה נקרא חיוב אוניברסלי? לא רוצה לעשות אותו. מה מחייב אותי? אז הוא אומר, רק שאתה שואל את זה, תשאל, ולמה לקיים את מה שכתוב בתורה? למה זה כן פשוט לחשב שחייבים לעשות? פשוט שחייבים לעשות, כי זה ודאי שזאת מחויבות, שמה שכתוב בתורה צריך לעשות. גם זה פשוט באותה מידה. כמו שהשכל הוא אומר. כיוון שהשכל הוא הבסיס שמחייב אותנו לקיים את התורה, לא בגלל שהשכל שלנו אומר שאני אצפילי, אבל שהשכל שלנו אומר שצריך לקיים את מה שהקדוש ברוך הוא מצווה. בסדר? אז אם השכל שלנו הוא מספיק כדי לחייב אותנו במה שכתוב בתורה, אז השכל גם מספיק כדי לחייב אותנו במה שהשכל מחייב בלי התורה. מה זה משנה? במקום אחר הכל בנוי על השכל.
שבע מצוות בני נוח.
לא, שבע מצוות בני נוח כתובות.
לא, לקיים דינים.
גם דינים. מה זה הרמב״ם והרמב״ן. הרמב״ן אומר שזה כמו ראש המשפט שלנו. הרמב״ם אומר שזה דינים שהם יחוקקו לעצמם, אבל אותם, אבל זה לא דוגמה טובה, כי הם יכולים לחוקק מה שהם רוצים. זה מחייב מכוח התורה.
מכוח התורה? מכוח ההיגיון?
לא, לא היגיון, זה כאן נקודה. התורה אומרת יש מצוות דינים, כמו לא תסור. התורה אומרת יש מצוות דינים. מה זה אומר? שמה שהחברה מחוקקת אתה חייב לקיים. עכשיו החברה מחוקקת כל מיני חוקים, נגיד שהם לא הגיוניים, או כן, זה לא חשוב. אתה חייב לעשות את זה. למה? לא יש ההיגיון אומר. כשהתורה אמרה שיש מצוות דינים, אז זה מתחיל בתורה. זה לא דוגמה טובה. זה לא דוגמה טובה. כי זה מתחיל בתורה. אבל רב שמעון שקופ הולך עוד צעד אחד אחורה. רב שמעון שקופ שואל, ואת התורה עצמה למה מקיימים? כי השכל אומר שצריך לקיים. נו, אז אם השכל אומר עוד דברים, למה אותם אתה לא תקיים? זה אותו דבר. מה ההבדל? ההנחה הזאת כאילו שמה שכתוב בתורה זה ברור שצריך לקיים, אבל אם זה לא כתוב בתורה, אז למה לקיים?
תורה לקיימים דברים גם לא הגיוניים.
לכן אני אומר, השכל שהוא מדבר עליו שם, זה לא שהשכל מחייב להניח תפילין, אלא השכל מחייב לקיים את מה שהקדוש ברוך הוא אמר. גם אם אתה לא מבין, כמו תפילין, או כמו עולם של דברים אחרים, גם אם אתה לא מבין, אבל זה עדיין יוצא מהשכל. אני הבאתי הרבה בין את הדוגמאות, כן? אני לוקח תרופה שרופא רושם לי. למה? אני לא מבין איך היא עובדת. יש לי איזשהו אמון, שאם הוא למד, הוא יודע, אז הוא כנראה יודע מה שהוא עושה, בדרך כלל. בסדר? אז אני מקיים את זה, למה? וזה מאוד הגיוני, זה לא פעולה לא רציונלית. זה פעולה מאוד רציונלית. אז אם יש לי אמון בקדוש ברוך הוא, שהמצוות שהוא נותן הן מצוות נכונות או מחייבות, כל אחד לפי התיאוריה שלו, לא משנה, אני מדבר על זה בהמשך, אז השכל עצמו אומר להניח תפילין, אבל שאני לא מבין למה זה טוב להניח תפילין. אז ממילא, אם השכל הוא הבסיס לקיומה של התורה, אז השכל הוא היסודי, לא התורה. אז עכשיו כשיש חיוב שיוצא מכוח השכל, השואלים, למה אני צריך לשמוע? זה לא כתוב בתורה. מה שכתוב בתורה, למה אתה מקיים בגלל השכל? נו, אז מה שהשכל אומר, למה שאתה צריך לקיים? מה ההבדל? להפך. השאלה היותר טובה אומר רב שמעון שקופ, זה למה צריך לקיים מה שכתוב בתורה? לא, למה צריך לקיים מה שהשכל אומר? זה פשוט. השאלה למה צריך לקיים מה שכתוב בתורה? והתשובה היא, כי השכל אומר שצריך לקיים מה שכתוב בתורה. הוא הופך לגמרי את השאלה. זה לא סתם תשובה. זו תפיסה הפוכה מהשורש. זאת אומרת, הבסיס הוא השכל, הבסיס הוא לא התורה. זה הנקודה שהוא בחדל. אתה פה בעצם אומר, דבר דומה, כמובן לא על מישור של השכל, אלא על מישור של קבלת האומה. בסדר? הוא בעצם טוען שכיוון שקבלת האומה היא הבסיס למחויבות שלנו לתורה, שבכתב ושבעל פה, אז ממילא אם יש עוד דברים שיש עליהם את קבלת האומה, אז הם מחייבים אותם מידה. מה זה משנה? למה אותם בעלי תורת ההתפתחות אומרים שאם הדבר הזה לא כתוב בתורה ולא ניתן למשה בסיני, אז אנחנו לא חייבים. אז הוא טוען כנגדם את אותה טענה של רב שמעון שקופ. ולמה מה שכתוב בתורה וניתן למשה בסיני אנחנו כן חייבים? בגלל קבלת האומה. נו, אז יש קבלת האומה, אבל זה...
אבל זה לא צריך לומר קבלת האומה.
זה שאלה אחרת כבר, אני על זה עוד אדבר.
כולם
חכמים
אמרו את זה,
והרי לא
מקבל את
זה
שחכמים,
לא, אבל השכל אומר שצריך לקבל את סמכותם של חכמים אולי. קבלת האומה זה... טוב, אני על זה עוד אדבר.
היום האומה כמעט...
בסדר, שמי זה האומה, כמו שאומר החזון.
איפה הוא למד בזה?
זה העולם האוילם.
זה
פרסנת
העניין של קבלת האומה.
יש לזה אולי מקור, הוא לומד את זה מסברה. מהתורה, נעשה ונשמע, קודם כל כמובן. שעם ישראל קיבל על עצמו, נעשה ונשמע. למה הקדוש ברוך הוא צריך את זה בכלל? צריך להוריד את זה עלינו לצוות, וזה הכל. מה זה נעשה ונשמע? למה צריך את הקבלה שלנו? אז שם זה המקור הראשון. בגילת אסתר, זה גם כמובן. זה עוד נדבר על הדברים האלה. וממוצא דבר אתה למד שהאמונה שתורה שדעלתה בכללה נמסרה למשה רבינו עליו השלום לפי הגבורה היא אמונה שקיבלנו הנאבותינו ואמיתית מצד עצמה. אבל לא שרק עליה תלוי קיום התורה שדעלתה בישראל. עוד פעם הוא חוזר אותה נקודה. קודם כל הם טועים כי אנחנו קיבלנו את כל התורה שדעלתה בסיני למשה רבינו. אבל לא שעל זה זה בנוי, זאת אומרת, זה במקרה נכון. אבל גם אם זה לא היה נכון, זה לא משנה. והרי אנו חייבים גם כן במצוות שהם ודאי דרבנן. ומה הראיה שלו? הרי מה היה מצוות דרבנן? מצוות דרבנן, אנחנו גם חייבים לקיים, נכון? ומצוות דרבנן לכל הדעות, אז זה הגישות הכי שמרניות שלו יהיו, מצוות דרבנן ודאי לא ניתנו למשה בסיני. עם כל המדרשים שאברהם אבינו קיים בקורי תבשילין, אבל אף אחד לא מתכוון באמת שמצוות דרבנן ניתנו למשה בסיני. נו, ויש מישהו שמתווכח שאת זה צריך לקיים. אז שואל הרב קוק למה? אז על זה יש תשובה, לכאורה. שמא תאמר, לא תסורו מן התורה. טוב, זה לא חוכמה, כמו הדוגמה שיצחק הביא קודם. שבסוף, זה לא דוגמה, כי יש לא תסור.
זה
הפסוק מן התורה שלא תעשו, הוא נותן את הבסיס למצוות דרבנן. אז לא מכוח קבלת האומה או איזשהו תיאוריה או עיקרון חוץ הלכתי, זה פסוק בתורה. אז מה זה דוגמה לפה? כשהתורה אומרת לא תעשו, היא נותנת מאצילה סמכות לחכמים. אבל אם יש משהו שחכמים עושים לא מכוח סמכותם, אז למה אני צריך לשמוע בקולו? אז קודם כל, כבר פה, לפני שהוא ממשיך הלאה, אני לא כך מבין את הטענה, כי אם הפסוק לא תסור נותן סמכות לחכמים לחוקק, הוא ודאי סמכות לחכמים גם לפרש. אז מה הבעיה? אז אפילו, אז כבר מיני ובי השיטה שלהם מסולקת. כי הוא אומר, אם זה היה לא תסור, אז אין לי טענה נגדכם. אבל עכשיו אני אראה לכם שהרמב"ן למשל לא מקבל את לא תסור, ולכן הנה הראיה נגדכם. אני אומר, עזוב, גם לפי הרמב"ן יש ראיה נגדם. כן, מחר, אולי אני אחזור שוב פעם, דבר שהערכנו בו. יש מחלוקת הרמב״ם והרמב״ן לגבי הפסוק לא תסור. הרמב״ם אומר שהפסוק לא תסור נותן סמכות לחכמים לפרש כמובן, לדרוש, להעביר מסורות שבעבר, לכן משה מסיני, ולתקן תקנות ולגזור גזרות. אני נגיד. אז לפי הרמב״ם, כל סמכויותיהם של חכמים נגזרות מהפסוק לא תסור. הרמב״ן חולק עליו, כי הרמב״ן טוען שאם זה היה כך, אז כל ספק דרבנן היה צריך להיות לחומרה, כי הוא היה בעצם ספק דאורייתא. יש לך ספק האם אתה אוכל עכשיו עוף בחלב או לא, עוף בחלב זה איסור דרבנן. יש לך ספק אם אתה אוכל עוף בחלב או לא, אז כיוון שאיסור דרבנן יונק מלא תסור, אז אם אתה תאכל עוף בחלב, אתה תעבור על איסור דאורייתא שלא תסור. אז בעצם ספק הדאורייתא זה לא ספק דרבנן. היית צריך להחמיר. לכן אומר הרמב"ן, לא ייתכן שהלכות דרבנן יוצאות מלא תסור, הוא חולק על הרמב"ם. הוא טוען שלא תסור נותן סמכות לחכמים רק לפרש ולדרוש, אולי גם להעביר מסורות. אבל לא לחוקק. לחוקק זה לא יוצא מלא תסור. ואז אומר הרב קוק, וזה מחלוקת בין הרמב"ם והרמב"ן. ואז אומר הרב קוק, אז לפי הרמב"ם, אני עוד מבין מה שאתם אומרים. כי הרמב"ם, יש סמכות לחכמים לחוקק בגלל לא תסור. אבל לפי הרמב"ן הרי אין לא תסור. הרי כמה מרבותינו סביר עלי, זה אינו. כי אם הסמכינו רבנן עליו דלא תסור. זה כמובן הרמב"ן. הרמב"ן טוען שלא תסור זה רק אסמכת בעלמא. בעצם אין, זה לא באמת נלמד מלא תסור הסמכות של חכמים לחוקק. וכיוון שהוא לדבריהם אסמכת, יסוד החיוב מניין, שאלה עצומה. כן, אז הרמב"ן יש לו טענה טובה נגד הרמב"ם. לא ייתכן שסמכות חכמים לחוקק יוצאת מלא תסור, כי אחרת כל דין דרבנן היה דאורייתא. יפה מאוד שזה לא ייתכן, אבל עכשיו תסביר לי אז למה בכל זאת חייבים לציית להם. הרמב"ן לא מציע הסבר, הוא רק אומר שיש אסמכת על הפסוק לא תסור. הסמכין הוא רבנן. אבל אסמכת זה הסבר אבסורדי. כי מה זאת אומרת אסמכת? יש דין דרבנן, אסמכת זה תמיד, הדין הוא דין דרבנן, רק יש לו אסמכת בפסוק. אז מה, יש דין דרבנן לשמוע לרבנן? ולמה לדין דרבנן הזה צריך לשמוע? זה לא יכול להתחיל ככה. אז ברור שזה לא נותן את כל ההסבר לפי הרמב"ן. אז הרב קוק מתקשה בזה, ואז אומר, יסוד החיוב מניין, אלא הדבר הזה הוא ממושכלות הפשוטות, שחובת האומה בכללה להתנהג אחרי זקניה וחכמיה. זה חובת היחידים שבאומה להתנהג על פי המרכז הפשוט בכללה. וזאת היא ודאי חובת דין תורה ממש, והיא למעלה מכל חובה, עד שראויה להיות יסוד לכל חובה קדושה. כי הלא גם לעיקר קיום התורה, אף על פי שהייתה על פי השם ממש, מכל מקום קיבלו חז"ל שאנו צריכים להיות החובה גמורה בה, דווקא לקבלה ברצון. היינו רצון והסכמת, זה המקור שאתה שאלת יוסי. היינו רצון והסכמת כלל האומה, נעשה ונשמע. ובתורה, במפורש שקיבלנו על עצמנו התורה באמרתנו, נעשה ונשמע. על כן, לבד מה שעל פי האמת, כל העניינים שהם בתור ביאורים למצוות או גדרים להם. אין לנו חילוק כלל בחומר שלהם, בין אם היו מסורים על הכל משה מסיני, או יהיו מבוררים על פי שיקול הדעת של איזה בית דין מוסכם, כיוון שהתפשטה ההוראה באומה, כבר התחייבנו בה בחובה גמורה. בסדר? בעצם מה שהוא אומר זה, שקבלת האומה, כמו שהיא מהווה בסיס לקבלת כל התורה, אז האומה קיבלה על עצמה גם את הפרשנויות של חכמים, והראיה שלו זה שגם את החקיקה של חכמים, הוויכוח עם אנשי תורת ההתפתחות הוא לא על החקיקה. הוויכוח של עם אנשי תורת ההתפתחות הוא על הדרשה. האם כשחכמים דורשים, יש להם סמכות. נכון? כי על החקיקות אין מה לדבר בכלל, זה לא שאלה שזה ניתן לסיני או לא ניתן לסיני, זה בטוח שלא ניתן לסיני. כל הוויכוח הוא בשאלה מה קורה עם הדרשות והפרשנויות שניתנו לדיני תורה הדורות. האם את זה קיבל משה רבנו את הכל, או שזה יתחדש בדורות מאוחרים יותר? אז זה הוויכוח. אז הוא אומר להם, ולמה על דיני דרבנן אתם לא מתווכחים? למה הייתם צריכים להגיע לטיעון האבולוציוני הזה? ומה עם דיני דרבנן? דיני דרבנן הרי לא ניתנו למשה בסיני, למה צריך לקיים את זה? אלא מה תגידו? קבלת האומה. טוב, קבלת האומה הייתה גם על הפרשנויות ועל הדרשות. אז מה הטענה? דומה מאוד למה שרב שמעון שחור. אם כן, גם אם יאמר הטוען שכל ההלכות שבתורה שבעל פה אינם כי אם דברים שנתבררו על ידי בית דין במשך הזמן, הרי החובה במדרגתה עומדת. ועניינים שהם מדרבנן, ודאי יסוד הדבר הוא הקבלה הכללית של האומה. אם כן, אותם שביקשו לנקוף את הלבבות והעלו טינה לומר שהתורה שבעל פה נתקנה בהמשך הזמן על פי כמה חכמים ובתי דינים ורצו בזה להחליש את הלבבות ולהרפות ידיים בקיום תורה שבעל פה לא אהני לאוגרה מהותי הוא מאומה. עוד פעם, הוא יוצא נגד התפיסה הזאת בכל מקרה. הוא אומר, גם אם היא הייתה צודקת הרמאות הזאת, זה לא מועיל להם כלום, כי עדיין הדברים האלה מחייבים בדיוק כמו דיני תורה. מפני שאין החיוב מיוסד כי אם מפני קבלת כלל האומה, שאפילו אותן ההלכות שנתקבלו הלכה למשה מסיני, אם היו משתכחות, היינו מחזירים אותן בדרך הדרישה, כמו שהראה בג' מאות או ג' אלפים הלכות שנשתכחו בימי אבלו של משה, והחזירה נתניאל בן כנז בפלפולו. והרי אין הבדל כלל בחובתן בין היו ידועות לנו על פי קבלה הראשונה, ובין היו מסורות על פי הוראת בית דין. אגב, זה הבאתי בשנה שעברה, והרדנו בהרחבה בסוגיה הזאת בתמורה של ההלכות שהחזיר נתניאל בן כנז, והבאתי שם את מלי יחמי משה או חורבן הידה, הפרשה הירושלמי, מדברים על זה שחטאת שמתו בעליה, זאת הלכה למשה מסיני, שהשתכחה בימי אבלו של משה, והחזירו אותה בפלפולם, וכיוון שכך הם אומרים שזה לא דין דאורייתא. הפני משה וקורבן העדה. כי זה כבר לא הלכה משה מסיני. אתה חושב שזה מה שהיה, אבל זה שיחזור שלך, אין לך דרך הרי לדעת שזה באמת היה. דיברת שלהבדיל מדרשות למשל, שהדרשות יכול להיות לנו איזשהו פידבק. יכולים לראות האם דרשנו נכון או לא. למשל, לאור כל מיני דרשות אחרות, איך בדיוק ראוי לדרוש. זה כל העבודה שעשה עוד נהיה בן כנז. אבל שיחזור של הלכה למשה מסיני זה משהו בלתי אפשרי. כי הלכה למשה מסיני זה הלכה עקורה. אין לה מקור בפסוק, אפילו לא על ידי דרשה. אז איך אתה יודע ששחזרת נכון? אז לכל היותר אתה יכול להתייחס לזה כאו כדרשה או כדרבנן או מה שלא יהיה, אבל זאת לא הלכה למשה מסיני כבר. זאת אומרת, זה פה קצת נגד מה שהרב קוק כותב.
זה כאילו הרב קוק לא משה רבנו כן ידע את הכל.
למה?
3,000 משתכחו, אז כמה יש? 30,000 נגיד?
לא, זה גדרות שוות, אבל זה כל גדרה שווה כזאת מסתייפת להמון... יש גדרה שווה לאלה מאישה, בין עבד לאישה. זה כמה הלכות יוצאות מהגדרה שווה הזאת, וכמה פרטי הלכות מכל אחת מן ההלכות האלה. לדעת הגדרה שווה עצמה...
הכל, לא משנה, נגיד נספור.
לא, אבל אני חושב שהוא מתכוון לזה.
סך הכל
יש 5,000. לא, אני חושב שהוא מתכוון לזה, אבל גם אם הוא ידע את כל הגזרות שוות, בהנחה שהוא ידע, זה רק הגזרה שווה עצמה. הגזרה שווה לעלה מאישה. אבל מכאן ועד לדעת את כל הפרטים שיוצאים מהגזרה שווה הזאת, זה סוגיות עצומות, המון סוגיות בשעת. עם פרטי פרטים, עם האחרונים והראשונים, על הגזרה שווה האחת הזאת. אז אני לא חושב שאפשר להוציא מהגמרה את הטענה של מה שידע הכל. לא, ידע הכל אני לא יודע, אבל את הגמרה הזאת אני חושב שאפשר להוציא את זה. לא, זה רשימה של המון פרטים, זה לא ככה, זה רשימה של המון המון פרטים, ועוד פרטים ייוולדו גם בדורות הבאים, זה לא סגור. אז את כל זה מה ש... אני לא יודע, עוד פעם, אני אומר, לא נשמע לי סביר, אני גם לא רואה סיבה למה לחשוב ככה, אז לכן למה אני צריך להיכנס לדוח הכזה? עכשיו, אז בעצם הטענה שלו, פה אני צריך כבר לסיים, טוב, אנחנו נמשיך בפעם הבאה, תביאו איתכם את הדף לפעם הבאה, כי יש פה עוד כמה נקודות חשובות של שבוע. תשברו את הדף הזה.
עד כאן שבוע של הרב מיכאל אברהם, רב מיכאל הדור, יום חמישי, בית תוות, תשעים א', 9 לדצמבר 2010